לפרק, פרק י"ב, פסקה י"ב. יש שמחשבה יורדת ממרומי גדולתה וממקור טהרתה, מפני שאחרי אשר נתגשמה במעשה ובחיים, טיפלו באנשים שאינם הגונים, והחשיכו את תפעתה. הירידה הזאת איננה ירידת עולם. כי אי אפשר שהטוב הרוחני המחשבי יהפך לרע, כי מרידת שעה, והיא גם כן לצורך עלייה. אותם האנשים שהם קטנים באיכות, יש להם גודל כמותי, וגם מידה זו, אף על פי שהיא נחשבת כלא לגבי האיכות, מכל מקום כשהיא מצטרפת עם האיכות, היא מעטרתה. וברוב עם, אדרת מלך. ולאו דווקא הכמות המספרית, כי אם גם הכמות הכוחנית, המרץ והחפץ, לרדוף ולהשיג, לכונן את המבוקש על ידי דרכים מעשיים והתגלות הכוח. וכל זה מתגלה יותר אצל אנשים בעלי חומר חזק וגס וחסרי רוח הצילי. המתיש על פי רוב את הכוח ביחוסו להחומר. כאשר המחשבה צריכה לקנות לבסיס חומרי, דרכה לרדת ממעלתה. בפרק הזה, הנה היא מושלכת לארץ, ופריצים באים בה, ומחללים את קדושתה. אבל עם זה, מתרבים אוכלוסייה. והתגלות האומץ החומרי הולכת ונוספת. הדברים הולכים כך, עד בו התור, שמתעוררים עדיני לב, חמושים בכוח צדקת השם, והם עולים עד ראש הפסגה של מקור טהרת המחשבה, ומתעמקים בתוכיותה. מכניסים בה את התואר שבנשמתם, את כוונותיהם העדינות ומחשבותיהם הזכות. ומתוך כך, זו המחשבה הכללית בעצמה, שמפני מכאובי הרוחניים מדקירת הקוצים הסובבים אותה, היא מוטלת עייפה בחולשת כוח, בתרדמת מוות וכמעט בעין רוח חיים, מתעוררת היא. ומתחלת להשפיע על כל הניגשים אליה, טל חיים בעוד גבורה מפנימיותה. ואז מתעלים בעילויה כל הדבקים בה. וגם אותם אשר דבקו בה בימי עונייה הרוחני, אשר על ידי זדון ושובבות רשע, שרו מהדרך הראשית, הסלולה למגמתה של המחשבה, הנם גם הם מתעלים עמה, ושווים על ידה בתשובה בהירה ועליונה, במעוף נשר, בקלות נפלאה, שאין דומה לה בכל גילוי של חזיון תשובה הבא מצד התעוררות הכוח הטוב של איזו נפש פרטית. המחזה הזה בו יבוא ולא יאחר. אור השם המעולף בערפילים, הגנוז בנקודת ציון היסודית, יופיע. יעלה מעמק הבכה את מקדש מלך, עיר מלוכה וכל אגפיה, ועימה יעלו כל המחזיקים בכנף מעילה, הקרובים והרחוקים, לתחיית אמת וישועת עולמי. טוב, אז יש פה פסקה שחושפת לנו איך בעלי הראייה רואים את המציאות ואת התהליכים שהמציאות עוברת. מה באמת קורה בעומק ההתרחשות. המשימה הראשונה שלנו תהיה לעלות כמה שניתן למבט הזה ולהבין את הפסקה הזו באופן כללי. אחר כך צריך להבין קצת את ההקשר לפרק שלנו. אנחנו פה בפרק באורות התשובה. יש שמחשבה יורדת ממרומי גדולתה וממקור טהרתה, מפני שאחרי אשר נתגשמה במעשה ובחיים, טיפלו באנשים שאינם הגונים והחשיכו את יפעתה. יש אשר מחשבה יורדת ממרומי גדולתה, דומני, כבר במשפט הזה אני חושב שזה נכון, אבל אפשר להוכיח את זה על פי ההמשך, שהמחשבה פה, אין הכוונה מחשבה אינטלקטואלית גדולה. כלומר, כמו מחשבה של הרב קוק, שהמחשבה הזאת הלכה ונשפלה כי קראו אותה והבינו אותה בצורה מטושטשת כל כל טמא וכל צרוע. אלא מחשבה פה, הכוונה יותר כמו מחשבה אלוהית, כמו אידאה אולי. יש שמחשבה, תוכן אלוהי, נשמתי, הוא יורד ממרומי הגדולה וממקור הטהרה, יורדת ממרומי גדולתה וממקור טהרתה. היא כבר לא מופיעה את שפעת הגדולה והנשמתיות והנקיות מכל זוהמה שיש בה באמת. למה? מפני שאחרי אשר נתגשמה במעשה ובחיים, המחשבה האלוהית הולכת ומחוללת, מעצבת סדרי חיים. האור חודר אל תוך איזה שהם כלים מסוימים שמכילים אותו, והכלים הללו, ההתגשמות של המחשבה במעשה ובחיים, הם היו אנשים שאינם אגונים. כלומר, איזושהי מחשבה עליונה, גדולה, קדושה, אבל זה הולך ומופיע בנפשות שאין בהם כדי להיות שייכים אל הגודל והטהרה הזו. האישיות שלהם, על כל היקף איכויותיה, היא לא איכותית. אז הם החשיכו את יפעתה. יפעתה זה יופי הופעתה. המחשבה הזו לא מופיעה בצורה של יופי ושלמות, אלא היא הולכת ומדלדלת. יש את תופעה כזו קורית בעולם. הירידה הזאת, מה העניינה? מה פשרה? מה עומק העצה האלוהית בתופעה הזו, בתופעה שמחשבה כללית אלוהית הולכת ומתלבשת בכלים כעורים? הירידה הזאת איננה ירידת עולם, כי אי אפשר שהטוב הרוחני המחשבי יהפך לרע. למה אי אפשר שהטוב הרוחני המחשבי יהפך לרע? לקחו רעיון של רב גדול, שיבשו אותו, שטפו את המוחות, וזהו, נשכח הרעיון. אז אתה אומר, אי אפשר שיהפך לרע, כי אנחנו אופטימיים, בסוף, בסוף הניצוץ אמת יחולץ מהזוהמה האנושית הזו. טוב, אשריך שאתה אופטימי, אבל אני חושב שבאמת אתה אופטימי, רק בגלל שאתה יודע שיש פה איזשהו מימד שהוא מכריח את המציאות להתאים את עצמה אל הטוב. ולכן אני אומר, כבר מפה, עוד מקור. המחשבה פה זה לא מחשבה אנושית. הטוב הרוחני המחשבי יהפך לרע, זה לא יכול להיות, כי זה לא מחשבת אדם. נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא להינחם. מחשבה של אדם היא יכולה להתהפך, היא יכולה להתקלקל. אבל הטוב הרוחני המחשבי, בוא נקרא לזה האלוהי, האידאי, הוא לא יכול להתהפך לרע, כי זה למעלה ממדרגת בני האדם, וממילא כל מעשי ידיהם של בני אדם לא יוכלו לבטל את זה. אי אפשר שהטוב הרוחני המחשבי יהפך לרע. זו אידאה, זה נקודה נצחית, עקרונית, מוחלטת, בשורש המציאות. כזו היא המציאות. אלא מהי? יש ירידת שעה, והיא גם כן לצורך עלייה. יש שמחשבה גדולה וטהורה של טוב ומחשבה, הולכת ומתלבשת בכלי רע. למה? לצורך עלייה. חלק מהטוב של המחשבה הרוחנית, המחשבית הזו, זה היכולת שלה להיכנס בצורה מצומצמת בכלים כעורים, כי גם משם תצמח העלייה. ואם אתה רואה תופעות כשהרב רואה תופעות של זרם חיים פנימי ששופע, אבל הולך ומבוסת, מנותב, אל מציאות קלוקלת, אז הרב רואה בזה ירידה לצורך עלייה. מה? אותם האנשים שאינם מגונים, שהם קטנים באיכות, יש להם גודל כמותי. וגם מידה זו, אף על פי שהיא נחשבת כלא לגבי האיכות, מכל מקום כשהיא מצטרפת עם האיכות היא מעטרתה, וברוב המדרת מלך, ולאו דווקא הכמות המספרית, כי אם גם הכמות הכוחנית, המרץ והחפץ לרדוף ולהשיג, לכונן את המבוקש על ידי דרכים מעשיים והתגלות כוח. האידאה הרוחנית הזו, המחשבה הגדולה והתאורה שהולכת ומתלבשת בציבוריות ובסדרה החשוכה, שאינה הגונה, מה שנקרא ההמון הרחב. וההמון הרחב, כשמו כנו, הוא המון רחב. זה הרבה אנשים. מחשבה גדולה וטהורה באצילותה היא איננה נחלתם של המון הרחב. להמון הרחב אין שום קשר לעניינים אציליים. השאיפה האלוהית היא אצילית, אבל המון הרחב, כמו שהרמב״ם כותב, נוטה לדמיון, נוטה לצדדים הגסים, הפרגמטיים, החוליים. אז האנשים הלא הגונים הם הרוב בעולם, הם הרוב באומה. אז יש להם גודל כמותי. אז אמנם המחשבה הזו עכשיו מופיעה בצורה קודרת ולא ביפי הופעה, אבל היא פוגשת המוני בני אדם. תגיד, נו, מה אכפת לי שהיא פוגשת המוני בני אדם? אבל הם פוגשים אותה בצורה מסולפת, הזייתית, שקרית, נמוכה, חשוכה. נכון, נכון. גם מידה זו, אף על פי שהיא נחשבת כלא לגבי האיכות. אתה צודק, אנחנו לא מוכנים לוותר על שום מיליגרם של איכות לטובת כמות. אנחנו קודם כל נאמנים לאמת, כלומר לאיכות. טוב, אפילו האחי, כשהיא תצטרף עם האיכות, אני בכוונה משנה, כשהיא מצטרפת, כלומר, כשהיא תצטרף עם האיכות, היא מאתרתה. ברוב המדרת מלך, ודאי יש ערך לכמות כשיש אמת. ואומנם יש מלך, ויש נקודת אמת מוחלטת, אבל ברוב עם, אז יש הדרה למלך. הופעה חיצונית, מכובדת, יקרה, מרוממת. אז אנחנו מעדיפים את האיכות, אבל צריך לדעת שהכמות היא משדרגת את האיכות גם כן. וגם, לאו דווקא כמות מספרית, כי אם גם כמות כוחנית, המרץ והחפץ לרדוף ולהשיג לכונן את המבוקש על ידי דרכים מעשיים והתגלות כוח. כל זה מתגלה אצל אנשים בעלי חומר חזק וגס וחסרי רוח אצילי המתיש על פי רוב את הכוח ביחוסו לחומר. הרב חוזר על הנקודה הזו הרבה פעמים, מקורה עוד עוד לפני הרב, עכשיו בגרא יש, ש הרב אומר שהאנשים הרוחניים, אז יש להם חיסרון. מה החיסרון שלהם? החיסרון שלהם זה שהם חלושי כוח. לא חלושי כוח להרים משקולות. זה לא שהרב לא בעד גוף בריא גם כן, מצד תועלות שיש בזה. הנה, גרא. וידועים דברי הגרא, באבן שלמה. אני קורא לכם בגרת קוף זין. שהעוסקים לשמה אינם זריזים כל כך כעוסקים שלא לשמה. שהנטייה של הפנייה החומרית מוסיפה זירוז. וכן הוא בנידון דידן, שאף על פי שהאש מן האידיוט, אף על פי שהיא נמוכה, יש במזבח אש מן האידיוט, יש האדם מדליק ויש יורדת מן השמיים. וכן הוא בנידון דידן, שהאש מן האידיוט אף על פי שהיא נמוכה, מכל מקום אותם שמציבים לפניהם רק תועלת קרובית חומרית, פרטית או כללית, הם זריזים בעבודתם. והיראים שמחשבתם משוטטת במרומים, הם רפויי ידיים בעוונותינו הרבים. הרב קורא לתיקון של הדבר הזה בהרבה מקומות. ייתן השם וקובעיו יחליפו כוח, ואנשים האציליים הרוחניים ידעו להשיג ולנחס לעצמם גם את היתרון של האנשים החומרניים. אבל, ככלל, האדם המוני, אז הוא מאוד מאוד חדו מוטיבציה במעשיות, מכונה בולדוזר, מזיז דברים, מקדם דברים, עם רעיונות, עם המחשבה העליונה, בגדולתה, הייתה פוגשת רק את נבוני לבב, הדיני והצילי הנפש, יש מצב שהייתה עדיין כאיזושהי שאיפה נפשית, פנימית, מדויקת, פסיקים וניואנסים, וחוזה למרחוק. קשה לאנשים האציליים, זה מה שהרב כותב, האנשים חסרי, האנשים האציליים, אז האצילות היא מתישה על פי רוב את הכוח ביחוסו לחומר. קשה לגשת אל החיים בגבורה ולרתוק את המחשבה אל תוך המציאות. אז יש עוד יתרון להמון הרחב, שההמון הרחב הוא גם כן מאוד מאוד עוצמתי במעשיות שלו. יש לו מרץ, חפץ, לרדוף, להשיג, לכונן את המבוקש, את דרכים מעשיים והתגלות כוח. זה שלב רציני מאוד בהופעת המחשבה הגדולה הבאה ממרום. ולכן יש בעצת השם שמחשבה יורדת ממרומי גדולתה וממקור תוארתה. היא יורדת, היא הולכת ונעשית נמוכה נמוכה. הרעיון של תחיית ישראל, לדוגמה, ילך ויושפל עד אפר, עד לכדי רמה כזו של רעיונות שיש בהם כדי להמית עם חי, לא כל שכן שאין בהם כדי להחיות המת, הרב אומר על הרעיונות האלה. ואפילו אחי, למרות שזה כל כך שפל, בסוף זה מה שמניע פה את המהלך הציבורי ציוני. זה מה שגורם לו לקרום אור וגידים. אז הנה מופיעה תחיית האומה, מופיעה בלבושים מסואבים, ושקיעה באבטית ובבוץ של חטאים וכולי, והיום אנחנו אוכלים את הריקושטים של זה. אבל בסוף, תראה, יש פה מפעל רחב. וזו ירידה לצורך עלייה. ככה ההשגחה האלוהית הולכת וסוחפת את כל האיכויות שיש לקבץ לשם התכלית. הקדוש ברוך הוא יצירתי קצת יותר ממה שאנחנו חושבים. וזה יתגדל ויתקדש. זה ילך, יגדל, ומתוך כך יתקדש. כן.
ההבדל בין כמות מספרית לכמות כוחנית, זה מספרית, אנשים כוחנית, זה איך הם מבטאים את הכוח הזה?
כן. א', הרעיון יפגוש את ההמון הרחב. תתחיל לדבר על תחיית האומה מתוך מה שכתוב בספר אורות. תשארים שלושה אנשים בחדר. לא עם שלוש עליות. ובית, כן, האנשים שהשתייכו לרעיון הזה, מתוך שהם המונים והם גסים, יאללה, איפה? מה צריך? טרקטור פה? צבא פה? יעשו את זה. האנשים האציליים הם... הרב לא מצדיק את זה. הוא מבין את הנטייה לזה, אבל הוא לא מצדיק את זה. הוא קורא לתיקון של זה. כל הזמן קורא לתיקון של זה. אבל האנשים האציליים, יש להם נטייה ל... תשמע, צריך שהחינוך פה הוא יהיה על תארת הקודש וכו'. יאללה. תקים בית ספר, זה קשה לאנשים אצילים, בגלל הדייקנות שלהם, בגלל העולם הרחוק שהם רואים, ובגלל זה שהם באמת לא אנשים מעשיים בהקשרים הפרקטיים של הכי פשוטים של הניהול. אז יש המחשבה יורדת ממורה גדולתה, ממקור תוארתה. בעצת השם, איזו שומד בסוד העניין. מה תפקידם של צדיקים? א', לראות את זה, להיות מציאותיים, להבין את המהלך, להבין את המגמה, ולהמשיך אותה. ואם אתה לא מבין את מה שכתוב פה, אז אתה חורט על דגלך, ונשבע את שבועת חייך, להילחם במפעל הציוני. כשאתה לא קולט פה את הקליטה של מה שעמוק יותר. וגם זה, שאתה לא קולט את התהליך העמוק יותר, זה גם הצעת השם הרב קוק מסביר. גם עליך הוא יודע להגיד שזה הצעת השם. כי אחד כמוך עדיף שיתרחק מהציונות. הם יקלקלו אותך. אל תבוא, לא צריך אותך. עדיף שתישאר ביישוב הישן. זה גם השגחה של הקדוש ברוך הוא. הכל השגחה של הקדוש ברוך הוא. הכל פה מדוד בשקל הקודש. בפרק הזה, סליחה, כאשר המחשבה צריכה לקנות לבסיס חומרי, כאשר יש שלב בו האידאה הרוחנית הזאת היא הולכת וחודרת אל תוך מערכות המציאות הממשיות, אז דרכה לרדת ממעלתה. בפרק הזה הנה היא מושלכת לארץ, ופריצים באים בה ומחללים את קדושתה. אבל עם זה מתרבים אוכלוסיה, והתגלות האומץ החומרי הולכת ונוספת. הדברים הולכים כך עד בו התור שמתעוררים, עדיני לב, חמושים, לא בחיל ולא בכוח, חמושים בכוח צדקת השם, והם עולים עד ראש הפסגה של מקור טהרת המחשבה, ומתעמקים בתוכיותה, מכניסים בה את התואר שבנשמתם, את כוונותיהם העדינות ומחשבותיהם הזכות. טוב, אני מציע שנעמוד פה, פעם הבאה כבר נסיים את הפסקה ו... אפשר להגיד שכשאנחנו מסיימים את הפסקה, יכול להיות שזה נקרא שאנחנו מסיימים חצי ספר. לא חצי ספר מבחינת העמודים, אני חושב שעברנו יותר מחצי. אבל חצי ספר מבחינת סגנון הפרקים.